בתוך פרשת ויירא, אחרי ניסיון המילה שעליו מצטווה אברהם בסוף הפרשה הקודמת, ואחרי הבשורה שמקבל אברהם מן המלאכים על הלידה של יצחק, אחר כך עוברים לפרשה של סדום. אבל הפרשה של סדום לא מתחילה לפני שיחה חשובה מאוד, שמיד נראה את החשיבות הרחבה הרבה יותר שלה, בין הקדוש ברוך הוא לבין אברהם אבינו בענייני סדום. סדום אמורה להיות מוכרת מאוד לאברהם אבינו. ושם הלך לוט בן אחיו כאשר החליט לנסוע מקדם, והסיע עצמו מקדמונו של עולם, והלך לשבת בסדום החטאה. את לוט הכיר אברהם היטב ממלחמת ארבעת המלכים את החמישה, את סדום הזאת, גם את מלך סדום. הוא יודע היטב מה אומרת סדום בעולם שאותו מנסה עכשיו ליישם או להקים אברהם אבינו. סדום היא האנטיתזה לכל מה שאברהם אבינו מנסה ליצור בעולם. היא האנטיתזה אפילו למידות הספציפיות שאנחנו מגלים אצל אברהם אבינו. הכנסת האורחים שפותחת את הפרשה מול סדום ההפוכה ממנה. כל סדום כולה היא בעצם לא הבד האדום, אלא האויב המוגדר ביותר שעומד מול הרעיון שאותו הולך ליצור אברהם אבינו בעולם. והקדוש ברוך הוא מודיע לאברהם על זה שהוא הולך להפוך את סדום. עוד נגיע בהמשך לפסוקים שעל פיהם מחליט הקדוש ברוך הוא להודיע את ההודעה לאברהם. יש לזה הנמקה פנימית. המחסה אני מאברהם, ואברהם היה יהיה לגוי גדול ועצום. צריך להבין מה הקשר בין זה שאברהם התברך בלהיות גוי גדול וכולי, לבין זה שצריך להודיע לו על זה שהופכים להפוך את סדום. למה זה מחובר אחד לשני? נגיע לזה גם בהמשך. כשאברהם שומע את הדברים, הוא מגיב בתגובה הפשוטה, בפסוק כ"ה, במקור הראשון לפנינו, חלילה לך, מעשות כדבר הזה, ריבונו של עולם. להמית צדיק עם רשע, והיה צדיק כרשע. חלילה לך, השופט כל הארץ, לא יעשה משפט. דברים קשים ביותר. חז"ל אומרים אותם הדברים שאמר אברהם כאן וקיבל עליהם שכר, אמר איוב ונענש עליהם. חז"ל מנסים להבין את דברי אברהם אבינו. דברי שיט רבה, פרשה ממצאת במקור השני, אמר רבי לוי, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. אם עולם אתה מבקש, אין דין. ואם דין אתה מבקש, לית כמו אין עולם. את תפיס חבלה בשני ראשים. סגנון של שיחה של אברהם עם הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה תופס את החבל בשתי הקצוות. תחליט, באי אלמה ובאי דינה. אתה גם רוצה עולם וגם רוצה שיהיה פה הכל דין. משפט שיהיה בעולם הזה. אם לית את מבטר, תבחר. לית אלמה יכין קיים. אתה חייב לבטר, אתה צריך להחליט. אם אתה לא תבטר במשפט, העולם לא יוכל להתקיים. לפי רבי לוי, הפירוש של הפסוק, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, הוא משפט חיווי, הוא עובדה. מי שרוצה להיות אדון כל הארץ, צריך לדעת שיש מקומות שבהם אי אפשר לקיים משפט עד הסוף. זה המעניינת מאוד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אברהם, אהבת צדק ותשנא רשע. אהבת לצדק את בריותיי ותשנא רשע, מאנת לחייבן. ואגב, פסוק פלאי בדרשה הזאת, כי היינו מצפים ששנאת הרשע פירושה אי ההתערבות בהפיכתה של סדום. אבל את שנאת הרשע אנחנו מגלים דווקא בעובדה של ההתערבות באי הפיכתה של סדום, כי אולי יש בה צדיק אחד שיכול להציל את דוס. על כן משכחה אלוהים אלוהיך שמן ססון מחבריך. אני אחזור מיד למדרש, אז במקור שלוש מופיע הפסוק כולו כדי שנבין את המדרש. אהבת צדק ותשנא רשע, על כן משכחה אלוהים אלוהיך שמן ססון מחבריך. זה פסוק בפרק ממהי ביטילים שנגיע אליו מיד, פרק שנדרש על ידי חז"ל כעוסק באברהם אבינו. אבל עכשיו נבין מה הם אומרים. זה הקושי שבו אני רוצה לפתוח את השיעור. הסיבה שמשכחה אלוקים מחבריך. הסיבה, נגמור אולי את המדרש כדי לראות את זה. מהו מחבריך? מנוח ועד אצלך 10 דורות. ומכולם לא דיברתי עם אחד מהם אלא עמך. ויאמר השם אל אברהם, לך לך. זה דבר שמחייב הבנה. מה שאמרתי לך בתחילת הדרך, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, זה מפני שאהבת צדק ותשנא רשע. כלומר, חז"ל עונים פה על שאלה שתמיד מוטרדים ממנה הפרשנים. הקדוש ברוך הוא לא אמר למה הוא בחר באברהם. אצל נוח יש אמירה מאוד ארוכה. נוח מצא חן בעיני השם. איש צדיק תמים היה בדורותיו. יש הרבה אמירות, מי הוא? מה הוא? מה מצא חן בעיני השם? אצל אברהם כל מה שנאמר זה שהוא בנו של תרח, ויש לו שני אחים, נחור והרן, ושום דבר חוץ ממשפטי הפרוזה האלה, היבשים, מהו, לא נאמר עליו. ואז ויאמר השם אל אברהם, לך לך. ובעצם זה מה שמטריד את חז"ל במדרש. למה נתייחד עמו הדיבור? למה לך לך? לא ניכנס לפרשנויות. אבל חז"ל עונים על השאלה הזאת כאן על פי פירושם. עכשיו אגלה לך למה בחרתי בך אז. כי אהבת צדק ותשנא רשע, ודוד המלך כאילו משלים את מה שהתורה כיסתה. למה נבחרת? על כן משכחה אלוקים אלוקיך שמן ססון מחבריך. מפני שאהבת צדק ותשנא רשע. כי זה לא עוד סיפור חשוב אצל אברהם אבינו. זוהי סיבת הבחירה. זוהי הקדמה ללך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. סיבת הבחירה קשה לנו להבין, אבל אנחנו כן יכולים לשאול, הרי באמת זה נראה שני דברים נפרדים לגמרי. אברהם מצטווה, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, זה ציווי חשוב מאוד. וחוץ מזה יש לו תכונה גדולה של אהבת צדק, אהבת להצדיק את בריאותיי ותשנא להרשיין. מדוע זה מהווה הקדמה לזה? אני רוצה להגיע לזה מהמדרש עצמו. אבל כדי להגיע למדרש אני רוצה לראות עוד מעט מן הפסוקים באותו פרק. כל פרק ממהי ביטילים, כפי שאמרתי, נדרש על אברהם אבינו. כך לומד ראשי, ביטילים על הפרק, וכך המדרשים. אנחנו נסתפק בפסוקים המוכרים ביותר שם, שגם פותחים את מדרש רבה על פרשת לך לך, על הפסוק שהסיבה לו לפי חז"ל, היא אהבת צדק ותשנא רשע. שמעי בת וראי והטי אוזנך, ושכחי עמך ובית אביך, ויתאב המלך יופייך כי הוא אדונייך, וישתחווי לו. שכחי עמך, בית אביך, מזכיר מאוד מאוד את מה שאנחנו עסוקים בו. לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך. ואז יהיה לך תפקיד, ויתאב המלך יופיה, כי הוא אדוני, וישתחווי לו. וחז"ל הסבירו כך, יאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וגומר. רבי יצחק פתח, פתיחתו על הפרשה, על דרשות הפרשה פתח כך, שמעי בת וראי והטי אוזנך ושכחי עמך ובית אביך. אמר רבי יצחק, משל לאחד שהיה עובר ממקום למקום וראה בירה אחת דולקת. אמר, תאמר שהבירה הזו בלא מנהיג. בירה דולקת, מישהו היה צריך להדליק אותה. יש בה אור, יש בה חושך, היא דולקת, היא פועלת. אולי דולקת זה מובן שלילי דולקת, מטרפת. נראה את זה עוד מעט. אבל איך יכול להיות שהבירה בלא מנהיג? הציץ עליו בעל הבירה. אמר לו, אני הוא בעל הבירה. כך, לפי שהיה אבינו אברהם אומר, תאמר שהעולם הזה בלא מנהיג, הציץ עליו הקדוש ברוך. ואמר לו, אני הוא בעל העולם. זה הפירוש, שמעי בת וראי, והטי אוזנך, ושכחי עמך ובית אביך. מה יקרה אז? נגמר את המדרש, ויתאב המלך יופייך כי הוא אדוני, ויתאב המלך יופייך ליפיותך בעולם, וישתחווי לו הווי, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. לך יהיה תפקיד. אתה תצטרך לגלות את המלך. אתה תצטרך לעשות את התהליך שעבר עליך עכשיו, לשאול מי הוא בעל הבירה. ולתת את התשובה, אני הוא בעל העולם. זה תפקידך. איך תקיים אותו? לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. המדרש הזה הוא מפורסם, ותראה לשאול בו שתי שאלות. הנמשל הוא העולם הזה. מה יהיה פה במשל הבירה הדולקת? האם דולקת פירושו באמת רק כמו שאמרנו שיש בה אור כשצריך וחושך כשצריך? זה לא נשמע כך, כי דולקת נשמע דולקת. משהו שם נדלק, נפרה, קורה משהו. ושנית המדרש, סליחה, לא מגלה את העיקר. אנחנו רואים את גדולתו של אברהם, אבל איננו מבינים מהמדרש מה גרם לו לאברהם לשאול את השאלה מי הוא בעל הבירה. מדרש מתאר את עוצמתו של אברהם, אבל מה גרם לו לאברהם לעשות? מדרש יסודי שכולנו גדלים עליו, אבל אלה בעצם שתי השאלות הבסיסיות. מה גרם לו לאברהם להגיע לזה? מהי הבירה הדולקת פה בדיוק? אותו מדרש מופיע באותה לשון, במדרש לקח טוב, במקור חמש, במקור שש, סליחה. אלא שאז אחרי המילים, אמר לו, אני הוא בעל הבירה, כתוב כך. כך עברו 20 דור מאדם הראשון עד אברהם. וכמה דורות מהם שקלקלו מעשיהם. דור אנוש, דור המבול, דור הפלגה. ומתוך דור הפלגה יצא אברהם. התחיל מהרהר בליבו ולומר, כלומר שהעולם בלא מנהיג, פית עליו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, אני ראשון ואני אחרון, אני אדון העולם, לכך נאמר ויומר השם אל אברהם. תוספת במדרש השני, נדמה לי, מפרשת נפלא את המדרש הראשון. זאת לא רק תוספת היסטורית. ראשית עונה המדרש השני, מהי הבירה הדולקת? אברהם אבינו התבונן על 2000 שנות העולם מאחורה. ראה את דור אנוש, ראה את דור המבול, וראה את דור הפלגה. וראה שהבירה דולקת. ראה שהעולם נפרץ. ראה שפעם העולם נפרץ במים, ואיך נאמר במדרש שקראנו מקודם לגבי הוויכוח בחלילה לך, בווריאציה אחרת באותו מדרש, אמר לו אברהם, חלילה לך, אתה מערים על העולם, הבטחת שלא תביא מבול של מים, ואתה מביא מבול של אש. זה מה שראה אברהם. הבירה דולקת. מה שהוא כאן מפוספס כל הזמן. הבירה לא מגיעה אל הייעוד שלה. היא דולקת כל הזמן. ואז הוא החליט לשאול שאלה, אבל מכוח מה שהוא שאל את השאלה. בואו נדייק במדרש בלקח טוב. כמה דורות מהם שקלקלו? דור אנוש, דור המבול, דור הפלגה. עכשיו העיקר. ומתוך דור הפלגה יצא אברהם. התחיל מהרהר בליבו. אם זו רק אמירה היסטורית שאברהם אבינו בא אחרי דור הפלגה, את זה כולנו יודעים. לי נדמה שזו תשובה לשאלה שאנחנו שואלים את עצמנו כל הזמן. מאין התחיל אברהם לשאול שאלות? לפני שהוא יצא מתוך דור הפלגה. מה קרה? כאן נדמה לי שהכל נכון. הבירה דולקת. 10 דורות מאדם עד נוח, 10 דורות מנוח עד אברהם, והדורות הולכים ומכעיסים, הולכים ומכעיסים. עד לכאן נמשכת כל הזמן ואין מי שיחבא אותה. כלומר, יש מי שיחבא אותה, אבל אין מי שינחה אותה כשהיא קבויה כדי שהיא לא תדלק שוב. והבירה ממשיכה לדלוק. כבר הייתה התחייבות שלא יבוא מבול, וזאת התחייבות חשובה, אבל עוד לא הייתה התחייבות מה יהיה בעולם בלי מבול. את בריתי נתתי, את קשתי נתתי בענן, לא תשחט הארץ, אבל מה יהיה? אברהם מחליט שמשהו צריך להתרחש. הוא יוצא מתוך דור הפלגה. הביטוי הזה שאברהם יוצא מתוך דור הפלגה, נדמה לי שהוא הביטוי שבו רוצים חז"ל לפרש מה קרה בעצם בלך לך. דור הפלגה, בשונה מדור המבול, הוא כבר דור חכם מאוד. הוא דור שמחליט על דרך לנסות לאחד את העולם מחדש, לשתף את העולם מחדש, והיא כל הארץ, שפה אחת ודברים אחדים. זה דור שנוסע מקדם, הבא שייסע מקדם אגב יהיה לו, נגיע לזה בהמשך. מוצאים בקעה בארץ שנער ומתחילים בעצם לחיות יחד. דור הפלגה הוא בעצם ההזדמנות האחרונה של העולם להישאר עולם אוניברסלי. להישאר עולם שבו כולם חיים יחד. אם דור הפלגה יצליח, הרי שהאדם הראשון שקיבל את התפקיד לחיות בגן העדן וכל בני העולם יהיו בניו. וכל בני העולם יזכו לחיות ככה ושהשם אלוקים יתהלך בגן לרוח היום. הרי שהחזון הזה, האידיליה הזאת, תחזור לא אצל עם אחד ודרכו אל העולם כולו, אלא אצל כל העולם כולו. בתוך דור הפלגה מתחיל אברהם אבינו לחוש שהתפקיד שלו חייב להיות אחר. הוא מתחיל להבין, הוא יוצא מתוך דור הפלגה וקולה שאת השאיפה שלו להיות אברהם, שפירושה אב המון גויים, את השאיפה הלאומית, סליחה, הבינלאומית, הקוסמופוליטית, הגדולה, האוניברסלית של כל העולם, להיות מעל הכל, ולכלול את כל העולם כולו איתו. את השאיפה הגדולה הזאת, הוא יצטרך עכשיו להמיר, ולעשות אותה דרך אידיאולוגיה אחרת. באותו הרגע מתחילה המלחמה הגדולה שעסקנו בה בשבוע שעבר באור כסדים. מתחילה המלחמה הגדולה בין נמרוד, המנהל את דור הפלגה, לבין אברהם אבינו. אברהם הופך להיות אברהם העברי. הוא הולך אל העבר האחד של הנהר, והעולם כולו מהעבר השני. הוא יצטרך להיות לאור גויים, והתפקיד הזה יהיה קשה מפני שזה יצטרך לעבור דרך הצטמצמות. הוא חייב לפרוש מהעולם כדי שממקומו המופרש הוא ישפיע על העולם לחברה. לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. שם אעשך לגוי גדול. אתה מתנתק מההוויה, אתה פורש, ומשם תגלה את הכל. בסיס של הכל מגיעים בניסיון, בבשורה הראשונה, במפגש הראשון עם המלאכים. עברית המילה של סוף הפרשה הקודמת. הזכרנו פעם. אברהם אבינו מגיע אל הניסיון של ברית המילה, ומהניסיון הזה אני רוצה לחזור ולהבין את מה שהיה בלך לך. הוא מצטווה למול. חז"ל אומרים שתחילתה של פרשת ויירא, ויירא השם אל אברהם, והוא יושב פתח האוהל כחום היום, והוא נמצא שם אצל אלוני ממרא. מה הוא מחפש שם? אומרים חז"ל שכשהוא נצטווה על המילה, הוא הלך ליטול איתה. הלך אל ענר אשכול וממרא ליטול איתה. הזכרנו פעם את הדבר. ולכן הוא נמצא שם. הגאון מווילנה שואל, מה פירוש הלך ליטול איתה? איזה מין מציאות זו? הקדוש ברוך הוא ציווה אותך למול ואתה הולך לבקש איתה? ואין הפירוש, אומר הגאון, הלך ליטול איתה איך למול. אלא איתה על המילה. הגאון מסביר הסבר עצום ויסודי, וממנו נגיע להבנה של הדברים הקודמים. אומר הגאון, הלך אברהם ועבר את הניסיון הקשה של המילה, והניסיון הוא בעצם הניסיון הבא. הוא כבר הגיע לארץ כנען. הוא ממלא את תפקידו ופונה אל כל העולם כולו. הוא מצליח לגדל גם את ישמעאל, עוד מעט הוא יגדל גם את יצחק. הוא מוריק את חניכיו ילידי ביתו, והם יוצאים לעשות סדר עולמי נכון במלחמה גדולה של ארבעה מלאכים את החמישה. הוא עולה על ההר וקורא שם בשם השם אל עולם. הוא פונה אל כל האוניברסיטה, מהארץ אשר הרעקה. הנה בא אליו הקדוש ברוך הוא ואומר לו, עכשיו מגיע הניסיון הקשה. הניסיון הקשה הוא לא שאתה תצטרך למול את שרך. זה בכלל לא נכנס לקושי של ניסיון כמו הניסיונות האחרים שעובר אברהם. עקידה, לך לך, הוא כזין. הניסיון, אומר הגאון, הוא הניסיון הקשה שאומר אברהם אבינו, מעכשיו ואילך אתה מצווה להיות שונה. מעכשיו ואילך אתה מצטווה להיות אחר. אתה שכל עולמך, שכל אופייך, שכל תכונתך, היא להכניס את העולם כולו תחת כנפי השכינה. אתה שכל עולמך הוא לקרוא לכל העולם כולו בשם השם אל עולם. הולך עכשיו לעבור ניסיון קשה, והניסיון שלך הוא ליצור את התפקיד הלאומי שלך. זה ניסיון נורא, ההצטמצמות הזאת. וזה מה שכך אומר הגאון, הולך אברהם לקחת עיצה אצל עמר. היה לו קשה והוא הלך לבדוק איך העולם יקבל את זה. היה לו קשה להחליט שהוא עושה את זה, והיה צריך לקבל חיזוקים בניסיון הקשה. זה כוחו הגדול של אברהם אבינו. וממנו אנחנו שואבים. השאיפה לקרוא בשם השם אל עולם ולפרוץ החוצה, באיזשהו מקום יכולה חלילה להיות מופרעת על ידי המילה. הרי עד עכשיו יכול הייתי לפנות אל כולם כשווה עם שווים. למה אני חייב להיות שונה? אברהם יוצא מדור הפלגה. דור הפלגה קרא לאותו שוויון גדול של כל הארץ. הוא הולך להיות אברהם העברי. הוא רואה שהבירה דולקת, ושהשיטה של 2000 השנים האחרונות לא הצליחה, ומתוך דור הפלגה הוא יוצא ומבין שיש תפקיד חדש. הוא מחכה לשמוע את התפקיד, והוא שומע שנעיבת וראי והתי אוזנך, אבל כדי לקיים את זה, שכחי עמך ובית אביך. הוא חייב להתנתק. הוא הולך לקיים מצווה אידיאולוגית, לאומית, אמונית, של לך לך, שכחי עמך. סב לאיתם. מי שהוא מצטווה בלכלך. העולם זקוק לאדם שיפרד מן העולם, אבל לא כדי להתנשא עליו. שיפרד מן העולם כדי להיות לאור גויים לעולם. שיפרד מן העולם ויוכל מתוך ענווה גדולה ומתוך אהבה גדולה לעולם שממנו הוא נפרד, לתת לעולם את מה שהוא חייב לתת. ההיפרדות הזאת מהעולם, יש בה סיכון מאוד גדול. הנה חז"ל במדרש הראשון, אהבת צדק ותשנא רשע, אהבת להצדיק את בריותיי ומאנת לחייבם. את מי? את האנטיתזה הגדולה ביותר שהייתה אי פעם לאברהם אבינו, את אנשי סדום רעים וחטאים, את הקלקול הכי גדול שאי אפשר היה להחזיק אותו בבית אברהם. אם כל העולם אברהם מסתדר, רק אם לוט הוא היה מוכרח להגיד לו, יפרד לה מעליי, כי זה מקלקל כל חלקה. וזה הצדיק האחד ניסור. אבל יש בך תכונה בסיסית, טבעית, חיונית, אתה לא מסוגל לא לאהוב צדק ולא לשנוא רשע, כלומר, מאנת לחייבה. אנשי סדום. על כן, משכחה אלוהים אלוהיך שמן ססון מחברת. מה? יומר השם אל אברהם לך לך. אתה יודע למה זכית להיות נבחר? רק מפני שאתה חש קשור גם לסדום. מי שמאבד את התחושה הטבעית הפשוטה של הקשר אפילו לסדום, לא יכול להיבחר. מישהו מתלמידיו של אברהם אבינו מבין שכדי לקבל את ההוראה הגדולה של לך לך ותהיה נבדל ותהיה נבחר, הוא חייב קודם כל להיות אהבת צדק ותשנא רשע. רק מתוך החיבור הטבעי שלו לאהבת הבריות כולן, ורק מתוך הסלידה הטבעית הכי בסיסית שלו, בלי לחפש אותה בשום סעיף קטן, אלא מתוך הסלידה הפשוטה של שנאת הרשע, הוא לא מסוגל לראות גם את אנשי סדום קלים, מפני שהוא מבין, ריבונו של עולם, איך אתה יכול לתפוס את החבל בשני הראשים. רק מי שמחובר לחסד לאברהם הזה יכול להיות מבניו הנבחרים של לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. נדמה לי שאחרי שמבינים את זה אפשר בדיוק להבין, אם אינני טועה, את הסיבה שבגללה הקדוש ברוך הוא מסביר למה הוא צריך להגיד לאברהם על הסיפור של סדום. הרי עצם הצורך של הקדוש ברוך הוא להסביר את זה הוא מוזר. קודם כל הוא רוצה להגיד לאברהם, הוא אומר לאברהם, הוא מסביר למה הוא צריך. שנית, באמת, איך הדברים שהוא אומר על תכונותיו של אברהם קשורים לזה שצריך באמת להגיד את זה לאברהם? הנה הפסוקים במקור 7, בפרק י"ח, והשם אמר לפני הפיכת סדום, המכסה אני מאברהם אשר אני עושה, ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום, ונברחו בו כל גויי הארץ. כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, למען אביא השם על אברהם את אשר דיבר עליו. כל זה מסביר למה לגלות לו מה יהיה עם העם שלו. כל זה מסביר למה לגלות לו מה יהיה בהיסטוריה. אבל איך זה מסביר למה עכשיו הוא צריך לטפל בעניין של סדום? הנציב אומר שיש כאן שני נימוקים. שלושה. השני הוא תפקידו החינוכי של אברהם. הראשון והשלישי הם אלו. במקור 8. א' ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום, כלומר, לאותה אומה שיהיה גוי גדול ועצום. ב', זה ג', עוד מעט נגיע לב', למען הביא השם על אברהם אותם שלישי שראוי לגלות לו, כדי להביא על אברהם את אשר דיבר עליו שיהיה אב המון גויים. ולכן ראוי לחוש לקיומם ואולי יועיל בתפילתו עבורם. כמו שראוי לאב לחוש לקיומם של בניו. שתי סיבות יש כאן. מצד א' ומצד ג', ובאמצע נמצאת הסיבה האמצעית, נגיע מיד לפסוקים שוב. אני צריך לגלות לאברהם כי הוא נבחר להיות אומה. אבל הוא נבחר להיות אומה מפני שתפקידו הוא להיות אב המון גויים. ומפני ששני הדברים האלה מחוברים אצלו, והוא צריך לחנך את בניו אחריו, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו לעשות צדקה ומשפט. כמה זה מופלא, לא רק משפט, צדקה ומשפט. אם אתה עושה משפט, אין עולם. אם אתה עושה עולם, אין משפט. ידעתי שאת זה הוא יצווה את בניו. אני יודע מה הוא יענה לי, הוא יגיד לי חלילה לך, שופט כל הארץ לא יעשה משפט. אני צריך את שתי התכונות האלו. את זה שהולך ליצור אומה נפרדת, רק מפני שהוא יודע להיות אב המון גויים, ולרחם גם על סדום. הוא יגיע למסקנה שצריך למגר את סדום, הוא יעמוד בראש המלחמה של ארבעת המלאכים את החמישה. זה דבר מופלא. מי שרוצה להבין שהוא ראוי עכשיו להיות קשור לשליחות הזאת, שמעצם טבעה היא אידיאולוגית, היא אמונית, היא ייחודית לו. חייב קודם כל לעבור את מבחן המוסר הטבעי הפשוט של אהבת צדק ותשנא רשע. מי שיודע את שניהם לא יתקפל לעולם מהאידיאולוגיה המיוחדת שלו, שלך לך אל הארץ אשר הראת. שני הדברים חייבים ללכת יחד. כשהם הולכים יחד, הם ברורים לגמרי. דווקא מפני שאברהם מחונך על אהבת צדק ושנאת רשע, את החינוך הטבעי שלו, דווקא מפני זה, הוא יכול להיות זה שנכנס לשליחות המיוחדת להקים עם נבחר, שונה, אחר, שיפרוץ אל העולם כולו מתוך האתה בחרתנו שלו, ויהיה לאור גויים. זה החיבור הגדול שבו אברהם אבינו מתחיל את הכל. איך מתחיל? הנציב הידוע, הזכרנו אותו יותר מפעם אחת, ויש לי תחושה שאין מתי להזכיר אותו יותר מאשר עכשיו. ואין מתי להזכיר אותו יותר מאשר עכשיו, דווקא מפני שאסור למי שנושא שליחות לקפל שום דגל. הוא חייב להאמין בדרכו באמת ובתמים. אבל הוא צריך מדי פעם לוודא את אותה ישרות טבעית שלא נהרסת חלילה בשום מקום, אפילו לא באיזה שהם שוליים קיצוניים 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 ביותר. כך הנציב פותח את כל ספר בראשית, דווקא בפרשה שלנו, בפרשת סדום. הנציב מזכיר מדוע נקרא הספר הזה, ספר בראשית, ספר הישר, כך שמו אצל חז"ל. חז"ל אמרו שהוא נקרא ספר הישר מפני שאבותינו היו ישרים. הנציב אומר, מה פירוש ישרים? ישרים ולא מה? בא לנו חלילה הווה אמינא שהם היו לא ישרים. ואם כבר תכונה חיובית, זו התכונה היחידה שיש. הנה דברי הנציב, שצריכים לחרות אותם על עצמנו תמיד. יש להבין הטעם למה קרא בלעם את אבותינו בשם ישרים בייחוד, ולא צדיקים או חסידים וכדומה. וגם למה מכונה זה הספר בייחוד בכינוי ישרים? ובלעם מתפלל על עצמו שיהיה אחריתו כמו בעלי זה הכינוי, תמות נפשי, מות ישרים. העניין שנתבאר בשירת האזינו על הפסוק הצור תמים פועלו ככל דרכיו משפט, אין אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא, הפסוק הזה הוא צידוק הדין. חז"ל דרשו שהפסוק הזה נאמר לגבי בית שני. דשבח ישר צדיק וישר הוא נאמר להצדיק את הדין של הקדוש ברוך הוא על חורבן הבית השני שהיה דור עיקש וצלטול. וכוחם של הדברים הבאים הוא על כל הצדדים כולם כל הזמן. ופירשנו שהיו צדיקים וחסידים ועמלי תורה אנשי בית שני, אך לא היו ישרים בהליכות עולמים. על כן מפני שנאת חינם שבליבם. זה את זה. חשדו את מי שראו שנוהג שלא כדעתם ביראת השם, שהוא צדוקי ואפיקור. באו על ידי זה, מידי שפיכות דמים בדרך הפלגה. ולכל הרעות שבעולם, עד שחרב אדם. ועל זה היה צידוק הדין. צדיק וישר הוא. הקדוש ברוך הוא ישר הוא. אבל משפט נורא עכשיו. ואינו סובל צדיקים כאלה. אלא באופן שהולכים בדרך הישר. גם בהליכות עולם. ולא באקמימות. אף על גב שהיא לשם שמיים. יש עקומים לשם שמן. יש דבר כזה בעולם. עקומים. שהיושר מתעקם. מתבהמת האמונה הפשוטה. ואז מגיעים למה שמגיעים. וזה גורם חורבן הבריאה והריסות יישוב הארץ. זה היה שבח האבות. שמלבד שהיו צדיקים וחסידים, זה לא נקרא ספר חסידים ולא ספר צדיקים, לא מפני שהם לא היו כאלו. אלא הקושי הוא להיות צדיק ולהיות חסיד, ולהיות אידיאולוגיה אמיתית, ולהיות לך לך ושכחי עמך ובית אביך, אבל לזכור שקודם כל אני אוהב צדק ושונא רשע. זה העניין של ספר הישר. זה עומק הדברים של הנביא. היינו שאף על פי שהיו צדיקים וחסידים, מלבד שהיו צדיקים וחסידים ואוהבי השם באופן היותר אפשר, הם גם היו ישרים. ומה פירוש ישרים הוא ממשיך? היינו שהתנהגו עם הבריות, אבל לא סתם עם הבריות. לא סתם עם ישראל. לא סתם עם אומות העולם, אלא עם אומות העולם, אפילו עם עובדי האלילים המכוערים, עם אנשי סדום. כל מקום היו עמם באהבה וחשו לטובתם באשר היא קיום הבריאה. כמו שאנו רואים, כמה השתתח אברהם אבינו להתפלל על סדום. על גב שהיה שנא אותם ואת מלכם תכלית שנאה עבור אישתם. הם הרי האנטיתזה שלו. אני רוצה לנסות להסביר את המשפט האחרון של הנציב. לא היה שנא אותם תכלית שנאה ובזה הוא מסתפק. היה שנא אותם ולכן מבחינה פרקטית בעצם הוא היה צריך להיות שמח מאוד באובדנה של סדום. כי פרקטית הבעיה שלו תקטן עכשיו. והשתלם לו. לא לרמה הפרטית שלו, לשם שמיים שלו. אבל הוא כדי למלא את השם שמיים שלו, לא יכול לקיים אותו בלי אהב כצדק ותשנא רשע. החיים שלנו הם לא רק פרקטיים. בלי אהב כצדק ותשנא רשע, לא יהיה לו לך. אני רוצה להדגיש, משום מה זה נראה היום כאילו זה צד שני וזה אותו צד. כשיש את האהב את הצדק ותשנא רשע, אז יש לא רק את כל הזכות, אלא את כל החובה. לא לזוז. סרבוי. כולם לבדוק, אני רוצה לומר, בדיקה שלא תיעשה על ידי כולם, לעולם לא תהיה בדיקה מקיפה. לכן היא גם לעולם לא תיתן תמונה. וצריך לבדוק את אהבת הצדק ותשנא רשע. מצב שכל אחד יאמר את הצלח לנו אבינו רק על הלב שלו. ולא יעזור לי לעשות את זה על הלב שלי. שכל אחד יעשה את זה על ליבו שלו. אין ממה לירה מכלום. רק אנשים קטנים פוחדים לבדוק. אנשים גדולים לא מפוחדים לבדוק לו. אנשים קטנים עוד יותר, כדי שלא יצטרכו לבדוק, בודקים תמיד רק את זולתם. אהבת צדק ותשנא רשע. זה אותו מוסר טבעי. כל מי שמאמין בשליחות הגדולה שלו, חייב מדי פעם לקחת מבחינה ולבדוק. אם זה קיים בצורה הפשוטה או לא. לא רק לגבי הקרובים לו. אלא אם הוא קשור למידותיו של אברהם, גם לגבי סדום המכונה. כמה וכמה. אם זה קיים אצלו גם לגבי אחיו שלו. אם לא זה הפשט הפשוט ביותר של מה שלימדו אותנו חז"ל במשפט שתמיד אומרים, אבל לא כל כך שמים לב למקורו, ומקורו הופך אור על כל מהותו. דרך ארץ קדמה לתורה. מה פירושו של המשפט? הרב הירש כותב באיזשהו מקום במאמריו שהפירוש דרך ארץ קדמה לתורה, פירושו שדרך ארץ היא ההקדמה לתורה. דרך ארץ היא ההקדמה ששם נותן היצרן את הוראות השימוש בתורה. מי שלומד תורה בלי ההקדמה הזאת, כי שלומד תורה בלי הוראות השימוש, יכול להרוס את העולם כולו, כאילו בשמה. קדמה לתורה. מי שידיו שלא שנו ולא שימשו, נוגעות בדפיה של תורה, את ההקדמה הוא מעולם לא למד. הוא לא לומד תורה בלי הקדמה. להשתמש בסתם של העולם בלי לדעת את הוראות השימוש. אותו סתם שיכול להיות סתם חיים, יכול להפוך אותו לסתם המוות. אם לא זה מה שלימדו חז"ל באותו מדרש שכבר ראינו אותו פעם לגבי כפירתו של משה כשעסקנו במות משה. אבל הפעם אני מבקש לראות אותו מכיוון אחר לגמרי. שוב על אותה תפיסה של ההקדמה לשליחות, של ההקדמה לתורה. מדרש פטירת משה הופיע בבתי מדרשות, נוצר בתי המדרש בכמה הוצאות של זה, ובמדרש הופיע אחד מהווריאציות של אותו דו-שיח נפלא בין הקדוש ברוך הוא לבין משה, כשמשה מבקש לא למות. פעם אני מבקש להדגיש בו את סופו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה מבקש שלא למות. משה, בן מי אתה? אמר לו, בן אמרם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ואמרם בן מי הוא? אמר לו, בן יצהר. יצהר בן מי הוא? אמר לו, בן כהת. וכהת בן מי הוא? אמר לו, בן לוי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, נשאר מהם שום אדם חי? אמר לו, כולם מת. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ואתה רוצה לחיות? מה אתה רוצה לחיות? אמר לו, ריבונו של עולם, אני אסביר לך בדיוק. במקום שאני אסביר לך, אבא, אבא, אני אלך להתחלה, כי אתה הרי תמשיך עד אדם הראשון. אני מבין איך זה ימשיך עכשיו. אמר לו, ריבונו של עולם, אדם הראשון גנב ואכל מה שלא רצית, ולכן כנסת עליו מיטה. ומשם ואילך הכנס הזה נמשך. ואני גנבתי כלום לפניך? אמר לו, הקדוש ברוך הוא, כלום אתה גדול מנוח? אם נשים טוב לב, משה רבינו אומר, ריבונו של עולם, הבירה דלקה כל הזמן. הבאת סנוניות שניסו לכוון את הבירה, אבל אף אחת לא עשתה מה שאני עשיתי. אדם גנב ואכל מה שלא רצית. אמר לו, כלום אתה גדול מנוח? אמר לו, כן. נוח הבאת על דורו מהמבול, ונוח לא ביקש רחמים על דורו. ואני אמרתי, ואתה אם תישא חטאתם ועם עין מחנינה מספרך אשר כתבת. אמר לו, כלום גדול אתה מאברהם שניסיתי אותו בעשרה ניסיונות? אמר לו, אברהם יצא ממנו ישמעאל שיעבדו בניו את בניך. אמר לו, אתה גדול מיצחק? אמר לו, יצחק יצא מחלציו מי שהחריב את ביתך ובניו יארגו את בניך, כהניך ולוייך. למה הוא מפסיק? הוא לא ממשיך לשאול אותו, כלום גדול אתה מיעקב. למה הוא עושה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, כלום אמרתי לך שתהרוג את המצרי? ריבונו של עולם, עכשיו, ב-120 שנותיי, אתה מגלה לי שבעצם זה התחיל שם? הרי זאת הייתה העשייה הראשונה שלי. אבל משה אומר את זה אחרת. אמר לו משה, ואתה הרגת כל בחורי מצרים. איזה דו-שיח. ואני אמות בשביל מצרי אחד? אמר לו הקדוש ברוך הוא, עד כאן. ואתה דומה אליי? מיניף ומחיה? כלום אתה יכול להחיות כמון? יש דברים שהם בתחום השליטה שלי. אבל מתי זה נאמר? בהקדמה לשליחות. בדיוק כמו אצל אברהם. ההקדמה לשליחות היא שתדע שגם אם תראה את כל בחורי מצרים על שפת הים, תמשיך להיות רגיש למצרי אחד שער. הרגישות הזאת פתיחתו של משה. הרגישות הזו, פתיחתו של אברהם. אוי לה, כותב הרב קוק, והקדמתו למוסר הקודש, ליראת שמיים, הדוחקת את המוסר הטבעי. יראת שמיים הדוחקת את המוסר הטבעי, איננה יראת שמיים אמיתית. אהבת צדק ותשנא רשע. מי שמלא בזה, אין לו מה לפחד. מללכת מול כל העולם ונגד כל העולם. מארצך וממולדתך ומבית אביך. מי שמנסה לפתור את הבעיה על ידי שיסוי הזכות שלו ללכת באידיאולוגיה האמיתית שלו, לא רק לא מסייע, אלא רק עוזר להרוס. אבל מי שהוא גדול מספיק ואיננו ירא בתוך החינוך המפואר שלו, בתוך האמת הגדולה שלו, לבדוק תמיד ובמיוחד בשעות קשות גם את מומי עצמו. ולא אחרים. ונזהר מכל הפוסל בחבירו שבמומו הוא פוסל. מי שיודע לעשות את זה, ידע לבדוק, היא תמיד, תוך כדי ההתמסרות הגדולה לאידיאולוגיה, לשם שמיים האמיתי. תוך כדי המלחמה בסדום האידיאולוגי, זכרנו שאיננו לוחמים בסדום האנושי. האם תמיד תוך כדי המלחמה במצרים המת על שפת הים, זכרנו שאיננו רוצים לראות מצרים מתים על שפת הים, אלא מצרים מת. כמה וכמה, פי אין סוף, הם תמיד תוך כדי ויכוח הקשה ביותר והלגיטימי מאין כמוהו, גם אם יש מי שבשביל הום כזה או אחר רוצה להוציא את הלגיטימציה ממנו, האם בתוך ויכוח כזה זכרנו שהוויכוח הוא עם דעה ולא עם נושא הוויכוח, שהמלחמה היא עם חילול הקודש ולא עם מי שעל פי תפיסתנו או על פי תפיסתך או על פי תפיסתי, אבל לא על פי תפיסתו, מחלל. אם ידענו להפריד את ההפרדה האמיתית בין הדעה לבין נושא, רק אברהם יכול להיבחר להיות אברהם. הרי 120 שנה יבורר למשה שהרגע הקשה היה בהתחלה של השליחות. כמו שרק שמואל הקטן, אותו שמואל הקטן של מסכת אבות, שלימדת בנפול אויבך אל תשמח. ויכשלו אל יגל לבך. יכול להיות היחיד בעולם, שכאשר יחפשו מישהו שיתקן את ברכת ולמלשינים, אל תהי תקווה. הוא יוכל להיות זה שנתנו. מישהו עשה את הבירור האמיתי, ואינו לוחם באיש, אלא רק בדרך. הוא בירר לעצמו את הבירור של בנפול אויבך אל תשמח. דרשו כבר, מי שדרשו במשנה באבות, שמואל הקטן אומר, אבל שמואל הקטן לא אמר כלום, כל הפסוק הזה כתוב כבר בספר משלי. אין שם מילה אחת שלו. היום היו קוראים לזה גניבה ספרותית. מילה אחת שמואל הקטן לא אמר משלו. שעת שמואל הקטן אומר, הוא כמו בכל מסכת אבות, הוא היה אומר. אמרתי מרובי ורבי הרב צבי יהודה זצ"ל, כל העיקרון של מסכת אבות, שלפני שהוא אמר, הוא היה. הוא היה מה שהוא אמר. שמואל הקטן אומר בנפול אויבך. הוא לא פתח שולחן ערוך כדי לבדוק אם זה נכון. ככה הוא חי. כשחיים כך, אפשר מתוך אידיאולוגיה אמיתית לומר שצריך אפילו מכניע ריבי. אבל רק כשחיים מתוך הפתיחה של אהבת צדק ותשנא רשע. אין פה.